אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. פודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ובכל פרק הראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. כבד או כבד, איבר חשוב מהן כמותו, פלא הבריאה שיש איבר ששוקל בערך 1.5 קילו ויודע לעשות מעל 400 פעולות ואפילו יודע לגדל את עצמו מחדש. וכדאי שמאזיני אוכלים את הראש ידעו בדיוק מי הוא הכבד, למה זה איבר כל כך חשוב ואיך אנחנו יכולים לשמור עליו ולמה בכלל אין צורך לנקות אותו. בשביל לדבר שיחת כבד שלמה, הזמנתי לפה את כרמית נתנאל. כרמית נתנאל היא דיאטנית קלינית, היא עובדת במרכז הרפואי שיבא תל השומר למעלה מעשור, במרכז למחלות כבד ובמחלקות האשפוז, ובנוסף היא מנחת קבוצות אורח חיים בריא להורים ובני נוער. היא נשואה ואימא לארבעה ילדים. היי כרמית.
היי נטע.
איזה כיף שאת פה.
מאוד, כיף לי מאוד להיות פה.
הייתי מאוד מאוד סבלנית, והנה הגעת, ואני אספר שכשאני הייתי בסטאז' הייתי נפעמת מהכבד. אני חושבת שזה באמת היה התחום האהוב עליי, ואפילו פעם אחת נכנסתי לניתוח כדי ספציפית לראות איך נראה כבד שומני אמיתי, וראיתי כמה שקשה למנתחים בעצם לנייד כבד שהוא שומני בגלל המשקל שלו. והיום אנחנו בעצם נדבר על כל מה שקשור לכבד, אבל לפני זה אני אשמח שתספרי קצת על הדרך שלך.
אוקיי, אז אני דיאטנית מ-2005, אבל לפני שהייתי דיאטנית בכלל הייתי תוכניתנית. למדתי מדעי המחשב, וכן, ועבדתי כתוכניתנית שנה, אבל זה ככה לא הרגיש במקום. וגם תמיד התעניינתי בתזונה, ובמה קורה לאוכל שאוכלים אותו, ובהרגלי אכילה, וזה נורא תחום שמאוד עניין אותי. אני מודה ומתוותה שאפילו לא ידעתי על המקצוע הזה של דיאטנית, עד שיום אחד במקרה פגשתי מישהי שסיפרה לי שהיא לומדת תזונה באיזה מכללה, ואז ככה נכנסתי לאתר של האוניברסיטה העברית, ונרשמתי למדעי התזונה בפקולטה, ומאז ככה הכל היסטוריה והכל התחבר.
השתתפת במחקרים של הכבד?
כן, במרכז המחלות כבד ככה אנחנו מאוד מאוד עדים אותנו, את כולם, כל הצוות לקחת חלק במחקרים, ובאמת עשיתי שם מחקר, כן.
כן, ואנחנו נפרט עליו פה. אוקיי, אז הכבד הוא בעצם איבר מופלא שיושב בצד הימני של הבטן, הוא האיבר הכבד ביותר בגוף אחרי האור, הוא בעל שתי אונות, הוא מתחבר בצינור אל כיס המרה ואל מערכת העיכול, הוא מקבל את הדם שמגיע ממערכת העיכול, ועליו הוא עושה לא מעט פעולות, הוא מסנן, הוא מנטרל רעלנים מהמזון, ושולח דם עשיר בנוטריאנטים אל שאר איברי הגוף. הוא מייצר, הוא עוגר, הוא מפרק, הוא מפעיל, הוא מחדש את עצמו, והוא עם מאות תפקידים שחלקם אפילו לא יודעים. אז נעים מאוד הכבד. והאם תוכלי, כרמית היקרה, לספר לנו בעצם מה הם תפקידי הכבד העיקריים?
אז הכבד, כמו שאמרת, הוא האיבר הכי גדול בגוף. ואני אוסיף ואגיד שאי אפשר לחיות בלי כבד. עם זאת, ניתן לחיות עם 10-20% של כבד מתפקד. וזה יתרון, אך מצד שני, זה גם חיסרון. כי במקרה של פגיעה בכבד, אנחנו עלולים לגלות את זה מאוד מאוחר. כן. ולכן חשוב לשמור על הכבד, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. מבחינת תפקידים, אפשר להסתכל על הכבד באמת קודם כל כשער, שער לגוף, כי כל מה שאנחנו אוכלים, כל מה שמגיע ממערכת העיכול, קודם כל נכנס לכבד לפני שהוא עובר למערכת הדם. והכבד הוא כמו בית חרושת. הוא יודע, בית חרושת של פחממות, של שומנים, של חלבונים, הוא יודע לפרק פחממות ו... לייצר אנרגיה ולאגור את עודפי הפחממות שנשארים. הוא יודע לקחת שומן ולאגור אותו. הוא יודע ליצור חלבונים, ליצור הורמונים, ליצור...
אפילו ויטמין D שאנחנו סופגים מהאור, חייב לעבור בתחנה הראשונה בכבד, בשביל לקבל איזשהו תוספת, בשביל שהוא יהיה פעיל לגוף.
נכון, הכבד משפעל. משפעל חומרים רבים. הוא אוגר. אוגר כן. ויטמינים, מינרלים, כמו מה שאמרת, ויטמין D, ויטמין A, ויטמין B12, נחושת, כן. ברזל.
הוא גם אחראי על פירוק האלכוהול, נכון? והפעלה של תרופות מסוימות, כלומר, אני בולעת תרופות, ובעצם הן לא משפיעות עד שהן לא עוברות בכבד.
נכון, הן גם מתפרקות בכבד וגם עוברות איזשהו שפעול. יש תרופות שצריכות להתפרק חלקית בשביל לעבוד. וגם הוא מסלק רעלים, כמו תרופות וכמו אלכוהול. כן. או חומרים מזיקים אחרים שמגיעים דרך מערכת העיכול לכבד.
כן.
נכון. בנוסף הוא מייצר גם חומצות מרה. שעוזרות לעיכול של שומנים, וגם עובר בו נפח דם מאוד מאוד גדול, אז הוא באיזשהו מקום גם מבסט את הנוזלים בגוף, את נפח הדם, מייצר חלבונים גם מאוד חשובים, בין היתר חלבוני קרישה. כן. אפילו יש לו תפקיד במערכת החיסונית, שהוא מייצר נוגדנים ומסלק חיידקים.
כן, יש לו באמת הרבה מאוד תפקידים, וכשמגיע אליי מישהו עם הבחנה של נגיד כבד שומני קל, שאנחנו נדבר על מה זה בהמשך, והרופאה מבקשת שינוי תזונתי, אז מגיע אליי בן אדם מבוהל, ואז אני מרגיעה ואני אומרת, איזה יופי שתפסת את זה עכשיו, כי לכבד יש יכולת מופלאה לשקם את עצמו, אם רק נתמוך בו בצורה הטובה ביותר. אז אנחנו יודעים, כמו שיש פצע בעור והוא בעצם יברי, לכבד יש יכולת עוד יותר מופלאה. מה זה יכולת הרגנרציה של הכבד?
נכון, הכבד יכול לגדל את עצמו מחדש. זאת אומרת שגם במידה שחלקים ממנו נפגעים ולא מתפקדים, התאים האחרים שנשארים יכולים להתחלק לגדל את הכבד עד לנפח המקורי שלו. זו יכולת באמת התחדשות מופלאה, אבל יש לה גבולות. זאת אומרת שהיכולת תיקון הזו היא מוגבלת ויכולה לצאת מאיזון. לכן אי אפשר להסתמך על זה. בסופו של דבר, אם לא שומרים על הכבד, אז נזק מתמשך יפגע בו.
כן. אז איך שומרים על הכבד בעצם?
זה מדהים שלשמור על הכבד זו לא משימה קשה כל כך. היא משימה שדורשת שינוי באורח החיים שלנו, אבל דברים מאוד מאוד ישימים, שכוללים תזונה בריאה, שאנחנו בטח נדבר עליה הרבה היום, כוללים הפחתה בצריכת האלכוהול, הימנעות מעישון, פעילות גופנית סדירה. כל הדברים כן. הללו.
בעצם זה מתווסף לכל ההמלצות הכלליות, שאם אנחנו רוצים לשמור על הלב, אם אנחנו רוצים למנוע סוכרת, ככה אנחנו כבר על הדרך גם שומרים על הכבד.
נכון, נכון מאוד. גם פגיעה בכבד, היום אנחנו מבינים שפגיעה בכבד היא קשורה לסוכרת, היא מעלה סיכון לסוכרת ולהפך, וגם מעלה סיכון למחלות לב. אז בעצם השינוי באורח החיים שלנו יכול למנוע את כל הפגיעות הללו.
אוקיי, אז אנחנו יודעים שיש פעולות שאנחנו עושים ביום-יום טובות ושומרות על הכבד, כמו תזונה ים תיכונית, שזה בעצם חלוקת צלחת בהתאם להמלצות, שזה ריבוי בירקות, בדגנים מלאים בקטניות, בחלבונים, שומנים מהצומח.
דגים.
נכון. אנחנו יודעים גם שפעילות גופנית מאוד טובה לכבד, אנחנו יודעים שמניעת עישון זה טוב לכבד, וגם שהימנעות ממזון אולטרה מעובד שומר לנו על הכבד. אבל עדיין יש כל מיני דברים שאנחנו יודעים שהם ספציפית לא כל כך טובים לכבד. מה אנחנו יודעים על הקשר בין ריבוי פחמימות לפגיעה בכבד?
נכון, זו שאלה מאוד מעניינת. הרבה פעמים אני שומעת ממטופלים שאסור לאכול פחמימות בכלל כדי לשמור על הכבד, או אם יש איזשהו מצב, למשל של כבד שומני, אז מטופלים מפסיקים לאכול פחמימות. אז כאן אני אגיד דבר כזה אנחנו באמת צריכים לא להגזים בצריכת פחמימות, אבל אפשר לכלול פחמימות כחלק קבוע מהתפריט, אבל במידה. ומה זה מידה? לדוגמה, אם אנחנו נשמור ששליש מהארוחה שלנו יהיה פחמימה, נחלק את הצלחת בצורה כזו שהיא תכלול חלבון, היא תכלול ירקות, היא תכלול שומן מהצומח, כמו טחינה, אבוקדו, דברים כאלה, ושליש מהצלחת יהיה פחמימה. וכאן אנחנו יכולים ככה, זה בערך סדר גודל נכון. אבל אני צריכה להגיד כאן שכשמדברים על נזק לכבד, אז אנחנו מדברים על פחמימות מתוקות, כלומר על סוכרים. אנחנו יודעים היום יש קשר מאוד מאוד חזק בין שתיית משקאות מתוקים, או בכלל צריכה של סוכר, למחלות כבד, לפגיעה בכבד. לכן עיקר הפוקוס צריך להיות על הפחתה של סוכרים.
והכוונה פה היא לסוכרים פשוטים, בעצם לסוכר שמוסף לנו
נכון,
לאוכל,
נכון,
לא
נכון.
סוכר שאנחנו לא מתכוונים לסוכר כפחממה.
נכון, אנחנו מתכוונים לסוכר שמוסף לאוכל, כדוגמת משקאות מתוקים, מאפים, מזון מעובד שמוסף לו הרבה סוכר, אפילו חטיפים מלוכים זה דברים שמוסף להם הרבה סוכר.
כן.
זאת אומרת, אנחנו היום בחברת השפע שלנו, כולנו אוכלים הרבה 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 יותר ממה שאנחנו צריכים, וזה בעיקר מזונות שעשירים בפחמימה עם שומן וסוכר.
כן, שמוסיפים, כלומר שהם היו
כן.
חייבים לעבור באיזשהו מפעל בשביל להגיע אלינו, כלומר הם לא באים מהצומח.
נכון, כן. נכון.
עכשיו, הגוף הוא מאוד יעיל, וכשהוא מקבל יותר אנרגיה ממה שהוא צריך, או יכול לנהל באותו הרגע, הוא צריך להתחיל לאגור את העודף כשומן, ואז הוא לוקח כמה חלקים, חבר אותם במין איזשהו פאזל, ונוצר הטריגליצריד. אותו הטריגליצריד צריך לאגר ברקמת שומן, ובאותה נשימה הוא גם זורם בכלי הדם, והוא עשוי להצטבר על איברים, ואחד מהם הוא הכבד, נכון?
נכון, ואנשים עם כבד שומני, לרוב אנחנו רואים רמות של טריגליצרידים גבוהות,
כן,
הטריגליצרידים נאגרים בכבד, נכון?
אז הקו הטיפול הראשוני מניעת טריגליצרידים גבוהים, זה הפחתת פחמימות. כלומר, אם אנחנו מקשרות את זה...
הפחתת סוכרים פשוטים.
כן, כן,
נכון,
כן.
נכון.
אם אנחנו מקשרים את זה למה שאמרתי על מה הקשר בין ריבוי פחמימות לפגיעה בכבד, אז זה בדיוק זה, שאם אנחנו צורכים כמות קלוריות מאוד מאוד גדולה בבת אחת, שזה בדרך כלל קורה כשאנחנו צורכים את הדברים, את המזונות שהם מרוכזים קלורית, שמוסיפים להם הרבה יותר סוכר ממה שהיה להם באופן טבעי, נוצר מצב שהגוף צריך לנסות להבין מה הוא עושה עם כל האנרגיה הזאת.
נכון. נכון, למעשה היום בחברת השפע, הגוף שלנו כל הזמן צריך להתמודד עם עודף.
כן, כן.
עם עודף, והעודף הזה מתבטא בכבד שומני, מתבטא בסוכרת, בדיוק, אנחנו קוראים לזה המחלות המטבוליות, שהן נובעות משפע. ואז עיקר, למשל, אם עולות רמות של טריגליצרידים, ויש כבד שומני, אז אנחנו באמת, באמת צריכים לעשות הפחתה של סוכרים, של פחמימות פשוטות. ומה זה אומר? של פחות מתוקים, פחות מאפים, פחות מיצי פירות, להימנע בכלל, לחלוטין, משתייה מתוקה. וכמה שפחות, באמת, מזונות מעובדים, כי הם עשירים מאוד, גם בסוכר, וגם בסוכר, וגם בעוד חומרים שהגוף כמו לא צריך אותם.
כן.
אבל אני כאן גם מסייג שבכלל, אם למישהו יש רמות טריגליצרידים גבוהות, אז מומלץ להגיע לדיאטנית, כי לפעמים הרמות הן מאוד גבוהות, ונדרשות גם אסטרטגיות אחרות לטפל. אז זה גם מאוד מאוד אישי, לפעמים זה לא פשוט כמו רק להפסיק, כן. רק להעמיד בסוכרים.
בטח, בטח. אם בדיקות כן. הדם הן לא תקינות, אז כמובן נכון. ישר ללכת לאיש מקצוע, נכון. כדי לקבל את ההתאמה האישית. עכשיו, הסברנו עכשיו בעצם מה הקשר בין הריבוי של הסוכרים לפגיעה לכבד, ואני רוצה שנדבר על איזשהו תחום שהוא סוכר הפירות. עכשיו, צריך להגיד שהפחממות זה בעצם האנרגיה הזמינה לגוף. הגוף לוקח פחממות, והופך אותם בעצם למונוסחרידים, ואז משתמש בזה אנרגיה. המונוסחריד הכי מוכר זה הגלוקוז, ויש את אחיו הפרוקטוז. אז הגלוקוז יספג לדם ויתחיל לנוע אל עברי המטרה שלו, והוא משפיע ישירות על רמות הסוכר בדם, והפרוקטוז, שקיבל את השם המכליל והלא מוצדק אולי סוכר פירות, הוא עובר ספיגה קצת שונה, הוא לא ישפיע באופן מיידי על רמות הסוכר בדם, הוא צריך לעבוד בכבד. ואנחנו יודעים שצריכה בכמות גדולה עשויה של פרוקטוז עשויה להשפיע על הכבד. אבל אני רוצה שננסה לעשות סדר. למי שיש חשש והוא רוצה לשמור על הכבד, אסור לצרוך פירות?
טוב שאנחנו עושות סדר, זה באמת מאוד 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 חשוב מה שאת מעלה עכשיו, ובוא נגיד שגם השם הרע של הפרוקטוז הגיע מהפרוקטוז שמוסף למשל למשקאות מתוקים,
כן,
או למאכלים אחרים, הפרוקטוז שמשתמשים בו בתעשייה כדי להמתיק דברים. בעוד שהפרוקטוז קיים בפירות באופן טבעי. וכאן אנחנו באמת צריכות קצת לנקות את שמם של הפירות. פירות בסך הכל הם חלק מתזונה בריאה.
וים תיכונית.
וים תיכונית, וגם ההמלצות לאוכלוסייה מדברות על לצרוך פירות וירקות לפחות 5 מנות ביום, וכוללים את זה ביחד עם הירקות. זאת אומרת, אין איזשהו מספר פירות שאנחנו צריכים להגביל ביום. אנחנו לא מגבילים את הפירות לאיזשהו מספר, אבל אנחנו גם לא נגזים. אנחנו פה, בכל מה שנדבר, אנחנו תמיד ננסה לשמור על איזון. אנחנו לא נגזים בפירות. מה זה להגזים בפירות? לא נוכל דליים של פירות.
כן, או... לא נסחוט אותם לשייק לא. ונשתה 5 כאלה.
נכון, נאכל פירות כפרי שלם, נפזר אותם לאורך היום, בין הארוחות, כן, כן. ואז נשמור על איזון. כמובן שאנחנו נסייג את זה, יש מחלות כמו סוכרת, או כמו רמות גבוהות של טריגליצרידים, ששם אולי צריכה להיות איזושהי, לא אולי, צריכה להיות איזושהי הקפדה, על מספר הפחמימות, על כמות הפחמימות היומית, שהפירות הם חלק מהפחמימות. אז שם באמת כדאי לעשות,
לקבל... כל מקרה לגופו.
כן, ולקבל ליווי עם דיאטנית, ולאכול לפי תפריט מסוים.
אז בעצם בגלל שהתעשייה לקחה את הפרוקטוז, הפכה את זה להי פרוקטוז קורן סירופ, והוסיפה את זה לכל האוכל שלנו, הפירות קיבלו שם רע. נכון. עכשיו, פרי כמוצר שלם, זה מוצר מדהים שמלא ברכיבים ונוטריאנטים שהם כל כך טובים לגוף, וצריך להבין שהם לא המקור של הבעייתיות. אנחנו בעצם רוצים להסתכל על שאר המוצרים, אז בן אדם יגיד לי, מה פתאום, אני לא אוכל פירות, זה לא טוב, זה לא טוב לכבד, זה לא טוב לסוכר, ואז פתאום אני אראה בתפריט שלו שהוא אוכל דברים שהם מפוצצים בפרוקטוז.
זה נכון מאוד מה שאת אומרת. עד היום אין מחקר שמראה שפירות הם דבר לא בריא, או עושים נזק לבריאות. כן, יש מחקרים שמראים ששתייה קלה, שכוללת גם מיצי פירות, זה לא בריא.
כן, לאדם הבריא.
כן, אבל הפירות יכולים להשתלב כחלק מתזונה מאוזנת, ומה שאמרת, זה באמת מראה למה הבעייתיות, כי ברגע שאנשים חושבים שפירות זה דבר אסור, לרוב הם מחליפים את זה בדברים שהם באמת אסורים.
כן, נכון,
אז
בדיוק.
אז אנחנו ממליצות, אני מניחה שאת תסכים איתי, שאנחנו כן ממליצות לשלב פירות, ולהתייחס לפירות כממתקים מהטבע, אם בא לך מתוק, תיקח פרי, תעדיף את זה על פני לקחת מאפה מתוק.
כן, נכון. עכשיו, אני רוצה לדבר קצת על טרנדים בריאותיים. אנחנו נוטים לחיות את חיינו, לעשות כל מה שאנחנו רוצים עם הגוף שלנו, ואז פתאום להתעורר ולהיכנס לאיזשהו שבוע של ניקוי רעלים. אנשים חושבים שלנקות את הגוף כולל איזשהו ספרי שקרי מתחת ללשון, או איזה מיץ שכולל עשבים ירוקים ומנקה את הגוף, או ספציפית את הכבד. אני חושבת שאנשים צריכים להבין שמה שמנקה את הגוף הזאת, מערכת העיכול, הכבד והכליות. וגם את זה אני אומרת באופן פשטני, זה באמת מערכת מאוד מורכבת. ואז עולה המחשבה, האם יש בכלל צורך לנקות את הכבד?
אני בכלל לא כל כך אוהבת את המילה ניקיון בהקשר של גוף, כי ניקיון זה קצת יוצר איזושהי, זה יוצר איזשהו קשר שהוא לא כל כך נכון. שאנחנו חושבים על ניקיון, אנחנו חושבים על איזשהו ריסטארט. כלומר, ניקינו, עכשיו הכבד נקי, וזהו, כן. אפשר לחזור לתלם, ועד שהוא יתלכלך שוב ונוכל לנקות אותו, אז זה לא עובד ככה, אין בכלל בתחום של בריאות זבנג וגמרנו, זה תהליך, כלומר זה יותר עניין של תחזוקה, אנחנו נכון. צריכים לתחזק את הגוף שלנו, לעשות שינויים שישארו לאורך זמן.
נכון, מעבר לזה שגם אי אפשר להגיד שהגוף שלנו נקי, הגוף שלנו... נכון. מפוצץ בחיידקים ובפטריות ובווירוסים, ואנחנו חיים איתם בסימביוזה. כלומר, מי ששומר על גוף מאוד 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 נקי, מערכת החיסון שלו בעצם לא מאותגרת. כלומר, אנחנו בכלל, למה יש הקשר של בריאות וניקיון מלכתחילה, כמו שאמרת?
כי זו מילה שמאוד משכנעת, היא מאוד שיווקית.
מה בעצם את חושבת שעומד מאחורי... כי בעצם אנשים עושים את ה כביכול ניקוי רעלים הזה, ואני מנסה להבין למה הטרנד הזה כל כך תופס. יש לך איזה שהם רעיונות?
כן, הדיאטות האלה הן לרוב דיאטות שכוללות קטניות, כוללות ירקות, ואוטומטית אנשים מפחיתים, נמנעים לחלוטין. לא
כן,
מפחיתים,
פתאום
נמנעים
להם...
לחלוטין. מסוכרים, ממזונות מעובדים, מדברים בעצם שהיה להם קשה לעשות קודם, עכשיו הם נמנעים מהם לחלוטין.
כי זה חוק, כי זה כלל.
כי זה חוק, זה משהו שרירותי. ואז במשך שבועיים, שלושה, או כמה שמחזיקים מעמד, כי קשה להחזיק מעמד לאורך זמן, הם מאמצים את ההרגלים הללו, ואז הם גם אוכלים פחות. הם אוכלים פחות, והם אוכלים פחות מתוק, ופחות שמן, ופחות מלוח.
ומרגישים כלילים.
מרגישים כלילים, בדיוק. וזה אגב דבר טוב שקורה. פשוט מאוד קשה להחזיק את זה לאורך זמן, ואז מה קורה?
לא, זה גם לא מאוזן.
זה לא מאוזן, נכון. זה יכול להיות מאוזן, אבל קשה לפעמים לשמור על איזון מבחינת חלבון, וגם הגיוון לא מאפשר, כי אנשים רוצים לבלות ולצאת. ואז מה שקורה, שהם מתחילים עם חטאים, לכאורה, אני אומרת לכאורה, כי אין דבר כזה לחטוא ואוכל, אבל הם מתחילים עם חטאים, ואז הם הולכים למתוק, והולכים לכל מיני דברים אסורים שהם מכניסים, אוקיי, לקחתי משהו אסור, אבל מראש זה החיסרון של הדיאטות האלה, כי אנחנו לא רוצים לעשות משהו דרסטי, אנחנו רוצים לקחת את אורח החיים הקיים, ולשפר אותו, שיהיה קל לתחזק את זה, להמשיך לאורך זמן.
כן, גם משהו בתוך הטרנד הזה, כשמישהו מחליט שהוא הולך לעשות ניקוי רעלים, אז הוא בעצם גם עוצר רגע, והוא חושב מה היה לו בסדר עד עכשיו, ובדרך כלל זה כולל כל מיני עצירות ונשימות, ודאגה לגוף גם במובנים אחרים. אז למה לא לעשות את זה קבוע? למה לעשות את זה בתוך זה? זה כמו שאני אגיד, אני במשך חודשים נושמת רק אוויר חניונים, ופעם בשנה אני יוצאת לנשום אוויר הרים. זה חסר כל היגיון. וזה, כמו שזה חסר כל היגיון לאכול גרוע כל השנה, ואז בריטריט במשך שבוע, אני חושבת שהגוף שלי יתנקה ויתרפא. וגם צריך להגיד שניקוי רעלים זה בכלל באמת, באמת מילים וטרנדים שיווקיים, וזה גורם לי להרגיש שאני עושה משהו בשביל עצמי. וזה נורא מבלבל, כי אם יש כל כך הרבה פרסומות על טרנדים כאלה, אז אולי אני באמת לא עושה משהו טוב בשביל הגוף. אם יש לי, אם כל בוקר אני פותחת את הסושל ואני רואה איזושהי המלצה של זה, מי שלא מבין בזה, אז אומר, רגע, אם זה קיים, אז אולי אני צריך את זה. אני אספר שיש לי חברה, סיפור ממקור ראשון, שהלכה לאיזושהי הרבליסטית, זה היה בחול, והיא נתנה לה כל מיני, מין משקה כזה עם צמחים שהיא רקחה לה. Long story short, היא הושפזה עם צהבת הכבד, וצריך בעצם גם לפקפק בכל הדברים האלה שנותנים לנו, שהם כביכול ניקוי רעלים, כי זה רכיבים שיש להם השפעה, אנחנו יודעים שקנאביס זה מהטבע, אי אפשר להגיד שצמחים זה דבר תמים.
כל מה שאת אומרת מאוד נכון, זה מכניס אותנו קצת לעולם של תוספי התזונה, שזה עולם מאוד מאוד פרוץ, ובהקשר של הנושא שלנו יש הרבה תוספי תזונה שמתיימרים לשפר את הכבד ולמנוע פגיעות כבדיות, וצריך להיזהר. עד היום אנחנו יודעים, יש מחקרים אפילו מטה-אנליזות שככה אוספות הרבה מחקרים ומאגדות אותם לכדי המלצות, אז אנחנו יודעים שיש תוספים מסוימים כמו פרוביוטיקה, כמו גדילן מצוי, קורקום, שאנחנו יודעים שיכולים להועיל לכבד. כלומר, הם כנראה לא יזיקו לכבד, אולי אפילו הם יועילו לכבד, אבל אין אף תוסף תזונה שאנחנו יכולים לתת עליו המלצה חזקה, כולל התוספים שהזכרתי. זאת אומרת שרוב תוספי התזונה לא נחקרו במחקרים גדולים, ואפילו אם יש מטה-אנליזות, זה מטה-אנליזות של מחקרים קטנים ולא אחידים, אי אפשר לגבש איזושהי המלצה אחידה מכל המחקרים האלה. ולכן אני מציעה כמו כבדהו וחשדהו, או אולי אפילו חשדהו,
וחכה
אם אתה יכול, כן, לכבדהו, כי צריך להיזהר, וגם זה אין פתרונות קסם, זאת אומרת, זה אין איזה תוסף שתיקח אותו, ויתקן את הכל, וישפר את הכבד שלך, זה הכל חוזר למה שדיברנו קודם, התחזוקה היומית, אורח החיים הבריא, השיפורים, אולי לזה אפשר להוסיף איזשהו תוסף, וכדאי לעשות את זה בליווי, וגם לא להידבק למשהו כמה שנים,
חלילה. לא לעשות רע, 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 ואז לצפות שתוסף יציל את הכל.
נכון, אולי אפשר במקרים מסוימים, לקחת כמה חודשים איזה תוסף, לבדוק את ההשפעה לפני, אחרי, לא להעמיס סתם, כי עלולות להיות להן תופעות לוואי, בדיוק כמו שנתת את התופעה הקיצונית.
נכון, וגם שוב, זה אותו דבר שכשבן אדם מתחיל לקחת איזשהו תוסף, והוא חושב שהוא עושה בשביל עצמו משהו טוב, אז גם פה יש סיכוי שיש איזשהו אפקט כוללני, שזה זהו, אני עושה משהו טוב בשביל עצמי. אבל באמת צריך להיות עם היד על דופק, לראות שהדבר הזה באמת מחזיק מים, שזה לא בעצם זה שבזכות התוסף התחלתי לשתות יותר מים, ופתאום אני מרגישה יותר טוב, ואז להגיד, לא, זה התוסף. מה לגבי אלכוהול? איך אלכוהול משפיע על הכבד, ולמה אומרים שלהפריז באלכוהול הורג את הכבד?
כי אלכוהול בעצם מגיע לכבד, ואלכוהול עצמו זה חומר שהכבד צריך לפרק אותו, הוא חומר רעיל לכבד. אז הוא מגיע לכבד, והכבד צריך לפרק אותו, כדי לסלק אותו מהגוף. עכשיו, אם יש הרבה אלכוהול, אז בכבד מצטברים הרבה חומרים, חומרים רעילים. באיזשהו שלב הכבד ייפגע. אם אנשים שותים אלכוהול בצורה מופרזת לאורך זמן, אז הפגיעה בכבד יכולה להיות רצינית, עד כדי שחם את הכבד. אבל נגיד גם שכאן יש שוני, זאת אומרת, יש אנשים שרגישים יותר לאלכוהול, יש אנשים שרגישים פחות, זה מאוד אישי.
כן, ועדיין יש המלצות כוללניות לקהל הרחב, שגבר יכול לשתות שתי מנות ביום, אישה יכולה לשתות מנה אחת ביום, אישה בהיריון לא תשתה בכלל, בלי קשר לכבד. וכן, אנחנו כן נותנים את ההמלצה הזאת לקהל הרחב הבריא.
כן, תראי, אני לא אמליץ לאף אחד להתחיל לשתות כדי לשמור על הכבד שלו, אבל מי ששותה שתייה מתונה יכול להמשיך לשתות, וכמובן שאם יש כבר פגיעה כבדית, כולל לסורת כבד שומני, אנחנו נמליץ להימנע מאלכוהול.
כן, מה לגבי פעילות גופנית? איך היא קשורה לבריאות הכבד?
זה מאוד מעניין, מחקרים מראים שפעילות גופנית מורידה שומן בכבד, ואנחנו רואים ש פעילות אירובית וגם פעילות אנאירובית תורמות לכך. ומה שמדהים הוא, זה שזה ללא קשר לירידה במשקל. זאת אומרת, שילוב של פעמיים, שלוש בשבוע, פעילות גופנית, ככה 40 דקות כל פעם, ממש רואים שזה מוריד שומן בכבד.
כן, כלומר, בלי קשר לכלום, עצם זה שאני עושה פעילות גופנית, עוזר לכל האיברים שנמצאים בבטן, לא לצבור שומן. כלומר, להפחית את השומן הוויסרלי, השומן הבטני, שזה השומן שאנחנו יודעים שההצטברות שלו היא יותר בעייתית.
נכון, שהוא קשור למחלות בריאותיות.
כן.
נכון.
לגבי כבד, אנחנו מדברים על הכבד, אבל יש גם אנשים שנוטים לאכול כבד. האם הכבד הוא בריא?
שאלה מאוד מעניינת. אז כמו שדיברנו קודם שהכבד הוא בית חרושת ומחסן הגירה, אז הכבד באמת מאוד עשיר בנוטריאנטים. אבל מצד שני, הוא איבר פנימי והוא עשיר גם בשומן רווי, ולכן אנחנו ממליצים לאכול אותו בתדירות נמוכה.
אוקיי, אז כלומר אין בעיה לאכול אותו פה ושם, אבל, נכון. אבל זה לא יכול להפוך להיות חלק מהתזונה היומיומית שלנו.
נכון, נכון מאוד.
כהמלצה כללית לכלל האוכלוסייה הבריאה. אז עד עכשיו בעצם דיברנו על בריאות הכבד, ואיך אנחנו שומרים עליו ככה. דיברנו גם על כל מיני מיתוסים ועל הקשרים שיצרו בין אוכל לבריאות הכבד, ונתנו את ההסברים סביב זה, והייתי עכשיו רוצה שנדבר על מחלות כבד. אילו מחלות יש שקשורות לכבד? אנחנו יודעות שיש מחלות שקשורות לתזונה, אנחנו יודעות שיש גם מחלות נגיפיות.
נכון. יש מחלות שנגרמות כתוצאה מהפטיטיס, מנגיף ההפטיטיס A או B או C. יש מחלות גם אוטואימוניות. יש מחלות שקשורות לחוסר בנזים או לאגירה של מתכות מסוימות. המחלה היום הנפוצה מכולם זה מחלה על רקע מטבולי, שזה הכבד השומני. אנחנו יודעים בארץ ששכיחות של מחלת הכבד השומני עומדת על 30%. כלומר, כמעט אחד משלושה, מתוך שלושה אנשים סובל מכבד שומני. רוב האנשים לא יודעים על זה אפילו.
שזה תעודת עניות של תרבות השפע.
כן, נכון, נכון. זה מצטרף להשמנה או לסוכרת או למחלות לב. כלומר, אלה כל הגורמי סיכון למחלות לב. בעצם מחלת הכבד שומני, היום אנחנו מתייחסים אליה כחלק מהסינדרום המטבולי, שזה אוסף של המחלות הללו, כן, של התסמונות הללו. של הביטויים שלהן, ולרוב מטופל יגלה את זה במקרה, לפעמים רואים, עושים בדיקת דם, ונזימי כבד יוצאים גבוהים, ואז הרופא יפנה לאולטרסאונד כבד, והתגלה כבד שומני, או שלפעמים עושים אולטרסאונד בטן, ומגלים ככה במקרה שיש כבד שומני. אבל מה הבעייתיות בזה? כלומר, במקרים מסוימים, באחוז די ניכר מהאנשים, אז מתפתחת גם דלקת, דלקת בכבד, ואז עלולות להתפתח גם צלקות, צלקות בכבד. עכשיו, צלקות זה, המשמעות היא שחלקים בכבד לא מתפקדים. ואנחנו יודעים מהתחלת התוכנית שלנו, שככה דיברנו על היכולת של הכבד לחדש את עצמו, אבל לפעמים הכבד לא יכול לפצות על זה, ואז כשרוב הכבד כבר מצולק, אז התפקוד שלו יכול להיפגע, וזה מצב שנקרא שחמת, כשרוב הכבד מצולק, וזה מצב שיכול להגיע עד כדי אי ספיקת כבד והצורך בהשתלת כבד.
כלומר, זה מצב כבר בלתי הפיך, אם אמרנו בהתחלה שהכבד משקם את עצמו, זה נקודה שזהו, זה על חזור. כלומר, אנחנו צריכים לתפוס את זה הרבה לפני.
נכון, כל עוד זה שומן בכבד, אז זה הפיך, דלקת, ואפילו אם יש כבר צלקות בכבד, זה עדיין מצב שהוא הפיך. אבל ברגע שיש כבר שחמת, זה מצב לא הפיך. ולכן, זה החשיבות של המניעה. של מניעה של מחלות כבד.
למה בעצם זה נגרם?
כבד שומני מאוד קשור להשמנה, לסוכרת, שזה תוצר של כל מה שדיברנו קודם, של חברת השפע שלנו, שאנחנו אוכלים יותר מדי, ואנחנו משמינים, ואנחנו אוכלים המון סוכר, והרגישות לאינסולין יורדת. וזה חלק מהחבילה, חלק מהסינדרום המטבולי.
אוקיי, אז איך אפשר לטפל בכבד שומני? כלומר, בן אדם מקבל כבר הבחנה, והוא רוצה להתחיל לפעול. מה אפשר לעשות?
הטיפול בכבד שומני הוא בראש ובראשונה שינוי באורח החיים, שאני אסביר, אבל אני אדגיש פה שאין עד היום אין איזושהי תרופה שהיא טיפול מוכח לכבד שומני. יש תרופות שהן עדיין במסגרת מחקרית, נחקרות, אבל אין תרופה. הקו טיפול ראשון בכבד שומני זה ירידה במשקל. אני אספר לכם שלפני כמה שנים עשו מחקר מאוד גדול, של ככה כמעט 300 אנשים, עקבו אחריהם בהתחלה, לקחו ביופסיית כבד, שזה עד היום הדרך הכי מהימנה לבדוק מה מצב הכבד, וגם אחרי שנה לקחו ביופסיית כבד. וראו שבכל האנשים, אצל כל האנשים שהייתה ירידה במשקל, אז ירד השומן בכבד, ירדה כמות השומן בכבד, אפילו הדלקת השתפרה ואפילו הצלקות השתפרו. ולא מדובר על ירידה גדולה במשקל, אלא ירידה של בין 5-10%, שזה למשל מישהו ששוקל 80 קילו, אז בין 4-8 קילו, עשה ככה את העבודה.
הם במקור היו בעודף משקל, או שממש ההמלצה הזאת היא גם אם בן אדם הוא במשקל תקין, לרדת 2 קילו יכול ממש לעזור בשיפור תפקוד הכבד?
כן, זו שאלה מאוד יפה, כי באמת יש אנשים שהמשקל שלהם לפי ה-BMI הוא תקין, אבל יש להם כבד שומני, ואז רואים שגם בגבולות התקין, אם יורדים קצת כמו 2-3 קילו, או 2-3% מהמשקל, זה עדיין יכול לעזור לשפר את מצב הכבד. אדרבה, באנשים עם עודף משקל, שאם דיברנו על המחקר שלי שעשינו בשיבה, אז באמת ראינו אצל מטופלים בריאטרים שעברו ניתוח בריאטרי, עקבנו אחריהם אחרי שנה.
שזה ניתוח קיצור קיבה,
נכון,
למי שלא מכיר.
נכון, נכון. עקבנו אחריהם אחרי חצי שנה ואחרי שנה, ובמצב ההתחלתי כמעט ל-100% מהם היה כבד שומני, ואחרי חצי שנה ושנה כמעט שלא היו מטופלים עם כבד שומני. זאת אומרת שזה הביא לשיפור מדהים בכבד כן. השומני.
אז בעצם אם אני מסכמת, אז בעצם עד עכשיו דיברנו על איך אנחנו שומרות על הכבד, גם דיברנו על זה שאפשר למנוע כבד שומני, שזה בעצם מה שאמרת, המחלת כבד הכי נפוצה באוכלוסייה, וגם יש לנו דרך לטפל בכבד שומני, כלומר גם לעשות איזושהי התערבות שהיא בעיקרה אורח חיים בריא. אז אנחנו צריכים לדבוק בתזונה הים תיכונית ולדאוג לשפע של ירקות במגוון צבעים, גם לשלב פירות בתזונה, לדאוג לדגנים מלאים וקטניות, לשמור על צלחת מאוזנת עם מספיק חלבונים, שומנים צמחיים, בריאים, ולשמור על, על, על דברים שיכולים להזיק לכבד, כלומר הרבה מאוד שומן רווי, ריבוי של פחממות פשוטות שמוסיפים לנו, ופעילות גופנית, לא להפריז באלכוהול, כלומר כל הדברים שאנחנו גם ככה עושים בשביל לשמור על הבריאות.
נכון, נכון.
ואני רוצה לספר איזשהו סיפור מהקליניקה, שהגיע אליי בחור בן 31, שזה גיל מאוד, עוד צעיר, עם טריגליצרידים בסביבות ה-300 וכבד שומני. ואז באמת עברנו על התפריט היומי שלו, כי לקחתי ממנו אנמנזה, וגיליתי שהוא שותה מים בטעמים, משהו בסביבות ה-3 ליטר ביום. עכשיו, אנשים חושבים שמים בטעמים זה תמים לחלוטין, אבל בעצם יש שם סוכר. גם אם זה פחות מהשתייה המתוקה הרגילה, עדיין יש שם תוספת סוכר משמעותית. ובאמת עשינו התערבות לא מאוד גדולה, רק הורדנו את השתייה המתוקה, ועברנו למים, נתתי לו את כל האופציות, הוא לא מאוד אוהב מים, אז נתתי לו את כל האופציות, איך לגוון את המים שלו כדי שזה יהיה טעים לו בעצם, מבלי שאנחנו מוסיפים סוכר לשתייה. ועשינו עוד כל מיני שינויים תזונתיים, אבל באמת הם היו מינורים, כמו להוסיף ירקות ודברים כאלה, ואחרי 3 חודשים חזרנו לבדיקה, ורמת הטריגליצרידים ירדה אל הנורמה, כלומר, מתחת ל-150, תוך 3 חודשים, שזה היה ממש באמת.
כן, טריגליצרידים מאוד מאוד רגישים לשינויים בתזונה, שזה כן. משהו שגם אפשר להשתמש בו בטיפול, מטופלים רואים את השינוי מאוד מאוד מהר.
כן, ואז אחרי כמה חודשים הוא עבר גם אולטרסאונד וראו שיפור, כלומר, הוא באמת ראה באופן די מיידי כמה הוא דואג לגוף שלו בעזרת שינויים מינורים ודברים שהטבע מציע לנו, כמו מים, ירקות, אורח חיים בריא.
כן, זה ממש עובד. אני רואה אצל הרבה מטופלים שלי שיפור בנזים כבד, שיפור באולטרסאונד כבד. יש תוצאות, אבל ככה צריך לעבוד על זה, צריך לשנות את אורח החיים.
במקרה והוא לא מיושר.
כן, אבל מה שיפה בדוגמה שנתת, שזה גם אני מאוד רואה אצל מטופלים, שלא נדרש שינוי גדול. כלומר, לפעמים זה באמת שינוי קטן, או קטן במובן שלא צריך לשנות את כל התזונה שלך. אפשר לעשות שינוי רק במשהו אחד.
כן, ופה זה גם החשיבות של ללכת לאיש מקצוע. ברגע נכון. שהוא הגיע אליי, אמרתי לו, הוא היה נורא מבועל, ואמרתי לו, הכל בסדר. אנחנו הולכים לעשות את השינויים הדרושים, ואתה תהיה בסדר, ובזכות זה שהוא הלך באמת לאשת מקצוע, הוא קיבל את הטיפול הראוי לו, והנה, ועכשיו הוא על דרך המלך. כלומר, אם אתם מזהים איזושהי סטייה בבדיקות דם, סטייה פגיעה בבריאות, ואפילו אתם מרגישים שהתזונה שלכם לא עושה לכם טוב, לכו לאיש מקצוע ותקבלו בעצם את העצות ואת ההתאמה האישית, כי היו שם כל מיני דברים שהוא אפילו לא חשב עליהם, כי אמרתי לו, אתה חייב לעבור למים ולהוריד את השתייה המתוקה. הוא לא חשב שהוא יכול לגוון את המים שלו בצורה שהיא ללא תוספת סוכר ורק עם דברים מהטבע.
כן, את יודעת שרוב המטופלים שבאים אליי, הם מרגישים אחר כך שהם יכולים לאכול הרבה יותר מאכלים, הרבה יותר דברים, הם יוצאים כן. יותר רגועים, הם באים עם סט של מגבלות, והם יוצאים ומרגישים מעין רווחה, וואו, לא ידעתי שאני יכול לאכול כל כך הרבה דברים, אז אני מציעה לכו לדיאטנית, ואתם גם תירגעו ותראו שהדרך לשנות ולשפר את הבריאות היא לא דרך קשה.
כן, זהו, זה לאו דווקא חייב להיות קשה, ואם זה מאוד מאוד קשה, אז צריך לעבור איזושהי התאמה נוספת. תודה, קרמית, זה היה מאוד מעניין. תודה שתרמת מהידע שלך על הכבד. ואם המאזינים שלנו ככה קיבלו המון, המון מידע פה, והיית רוצה שהם ייצאו עם מסר אחד, מה המסר הזה היה?
אני חסידה מאוד גדולה של איזון והרמוניה, והייתי רוצה ככה שאנשים יסתכלו יותר על מה שיש ולא על מה שאין, בין אם זה בחיים או בין אם זה גם בהקשר של תזונה. כלומר, זה לא אפס או מאה. כל יום שאנחנו מסיימים ואנחנו יכולים לחשוב על משהו קטן שעשינו לעצמנו, בין אם ויתרנו על משהו מתוק, או בין אם יצאנו להליכה, או בחרנו נכון במשהו, זה יום שעשינו עוד לשפר את הבריאות שלנו, ואם רוב ימות השבוע אנחנו נעשה ככה, אז אנחנו בדרך הנכונה.
אני מסכימה איתך על זה ב-100%, ואני רוצה לצאת באיזשהו מסר שתשמרו על החיים שלכם באופן מתמשך, ולא רק כשיש טרנדים, ואל תעשו איזושהי הפוגה מהחיים בשביל לשפר את הבריאות, תחשבו על הבריאות שלכם, בכל בוקר, ושנייה לפני שאתם הולכים לישון, ותפעלו כדי שזה יהיה באמת משהו מתמשך. אז שוב תודה רבה, קרמית.
בכיף, תודה לך, נטע.
ולכם, מאזינים יקרים, מקווה שקיבלתם עוד כלים בשביל לשמור על החיים שלכם ועל הגוף שלכם. אז תודה רבה שהייתם איתנו, וכמובן, תשתפו ותדרגו לכל מי שצריך לדעת איך לשמור על הכבד שלו, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. לרשימת דיאטנים מורשמיתה משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.